פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. פרשה אקטואלית, ערב שבת, פרשת נוח. ואנחנו עוסקים בנוח, באיש שאיתו מתחילה הפרשה, והאיש שגם איתו עוסק את רוב הפרשה, המבול, וסביב המבול זה נוח שבונה את הטבע ומספר לכל הדור שלו שיזהרו, כי אוטוטו מגיע מבול. והתורה מתחילה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. תחילת הפרשה השנייה בספר בראשית, אנחנו עוד זוכרים את הימים האלה של תחילת, ההתחלה בראשית, אחרי החגים, אז את הפרשיות האלה גם זוכרים יותר. והרש"י הראשון בפרשה, רש"י מפורסם ביותר, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי. לפי דורו היה צדיק, צדיק תמים היה בדורותיו. ואילו היה בדור של אברהם, לא היה נחשב לכלום. עד כאן דברי רש"י. דרך אגב, רש"י, דברי רש"י באים מהגמרא בסנהדרין, שמה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. בכל אופן, יש, אבל בלשון של רש"י יש דבר מאוד מעניין. כשרש"י אומר שדורשים אותו לשבח, הכוונה שצדיק תמים היה בדורותיו, הכוונה שאם היה בדור אחר הוא היה צדיק עוד יותר, אז רש"י מזכיר את הדברים ואומר, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. כשהוא עובר לגנאי, הוא לא אומר ויש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי, אלא הוא אומר, ויש שדורשים אותו לגנאי. אז זה כמובן מה שאפשר לחשוב ולומר, שכמובן כשהכוונה היא לדרוש לשבח, אז זה רבותינו, רבותינו הם אלה שדרשו אותו לשבח, לחלק החיובי, צדיק תמים בדורותיו, בדור שלו הוא היה צדיק, אבל אם הוא היה בצדיק בדור אחר הוא היה צדיק עוד יותר. ויש דורשים אותו לגנאי, יש את הכוונה לא אל הצדיקים, לא מרבותינו, מישהו אחר דורש אותו לגנאי. ומה הכוונה גנאי? באותו דור הוא היה צדיק, אבל אם הוא היה בדורו של אברהם אבינו, הוא לא היה נחשב לכלום. זה כבר גם הרבה יותר חמור, הרבה יותר רחב. לא סתם שהוא לא היה צדיק, אלא הוא לא היה נחשב לכלום. אז צריך להבין שלא יכול להיות שיש מרבותינו הכוונה רק לשבח, והיש שדורשים לגנאי זה מישהו אחר. כי כמו שאמרתי קודם, רש"י לא הביא את הדברים האלה מהמדרש אפילו, הוא הביא אותם מהגמרא, והגמרא הקדושה בסנהדרין, דף קח עמוד א' כמדומני, שם אומרת, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, והגמרא מביאה את המחלוקת בין רבי יוחנן שאומר בדורותיו, ולא בדורות אחרים, הכוונה שבדורות אחרים הוא לא היה נחשב לכלום. וריש לקיש אמר בדורותיו, וכל שכן בדורות אחרים, הכוונה שבדורות אחרים, ודאי שהוא היה גם צדיק, או שהוא היה עובד על עצמו יותר, הוא היה נחשב צדיק יותר גדול. והכוונה היא, דורשים לשבח. זאת אומרת, זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. זה לא, יש מרבותינו שדורשים לשבח, ויש איזה אנשים מהרחוב שאינם רבותינו שדורשים אותו לגנאי. הגמרא אפילו מוסיפה ואומרת, משל של רבי יוחנן למה הדבר דומה, רבי יוחנן שאומר ש בדורות אחרים הוא לא היה נחשב לכלום, לחבית של יין שהייתה מונחת במרתף של חומץ, במקום הריחה נודף, שלא במקום אין ריחה נודף. כשאתה נמצא בתור החומץ, אז היין יש לו איזו משמעות מסוימת, אבל במקום אחר אין משמעות לחבית היין. משל לריש לקיש אומרת הגמרא, למה הדבר דומה? כמדומני ככה הלשון, לצלוחית של בוסם, שהייתה מונחת במקום של תינופת, והריח של הנודף. בוודאי שכל שכן במקום הבוסם, זה צלוחית של בוסם. זאת אומרת, זה למעשה מחלוקת בגמרא, האם לדרוש לגנאי או לדרוש לשבח. עכשיו אנחנו צריכים להבין גם דבר חשוב, כל התוכנית, אנחנו משוחחים ביחד על פרשה אקטואלית, להיות אקטואלי. תורה זה עם לשון הוראה, אנחנו לא באים פה לעשות פירושים, התורה לא מציינת לנו שנוח היה צדיק בדורותיו או לא בדורותיו, בשביל לציין לנו איזשהו, סתם, לדעת מה הוא היה, איך אומרים, מהשיחות רחוב, משיחות הנייס, האם הוא צדיק או לא צדיק, ובאיזה צורה הוא היה צדיק, צדיק של בדור שלו, בדור אחר. אלא מה? יש פה איזו הוראה, תורה זה מנשון הוראה, ואם התורה מתחילה לנו את הפרשה, ופותחת את הפרשה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, והתורה כבר כאן מרמזת בדורותיו הכוונה, בדור שלו ולא בדור אחר, ואז חולקים בגמרא רבי יוחנן וריש לקיש, כמו שהזכרתי קודם, מה הכוונה בדורותיו, באיזה הכוונה, אם בדור אחר הוא היה טוב יותר, או בדור אחר הוא היה פחות טוב. השאלה היא, וכשאם דיברת על הוראה, על אקטואליה, כל אחד בדור שלו יש לו את אברהם אבינו שלו, ואת הדור המבול שלו, את האנשים הרעים, החטאים, הרשעים, מצד אחד שהוא מסתובב, ומצד הימין שלו יש את האנשים האלה, ומצד שמאל, לא משנה, כל אחד לפי הצד שהוא נמצא בו, יש את האנשים שהם אברהם אבינו, ואנחנו יודעים מה שהמשנה מפרקי אבות אומרת, שכדאי להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים. ובדיוק בכך נחלקו רבותינו. רבי יוחנן סובר שכן, נכון, אפילו שאתה, אם הוא היה בדור אברהם אבינו, אולי נחשב לכלום, אבל עדיף להיות במחיצתו של אברהם אבינו. עדיף, כן, נכון. אתה לא מרגיש בולט, אתה לא מרגיש, אבל תהיה שם בחברה הזאת, במחיצה של אברהם אבינו, אפילו שלא תחשב לכלום. זו שיטתו של רבי יוחנן. שיטתו של ריש לקיש אומר, לא, אתה רוצה באמת לגדול? לא, כוונה, לא הכוונה שתהיה ראש לשועלים, כמו שהגמרא המשנה בפרקי אבות אומרת, שלא להיות ראש לשועלים, אבל אומר ריש לקיש, אדרבה, בחברה טובה, אתה תוסיף לעלות גם את החברה בעצמה. תהיה חברה, הכוונה שהיא בחברת בדור המבול, נוח לא היה בדור של אברהם אבינו. וריש לקיש אומר, אדרבה, בכזה מקום, אם אתה תהיה ראש לשועלים, הכוונה לא סתם להרגיש שאתה יותר טוב מאחרים ולא להסתכל למעלה, אלא אדרבה, לעבוד על עצמך, לעבוד עליהם, ולעלות אותם אליך ולא אתה תרד אליהם. זו המחלוקת העקרונית במה שהתורה מדגישה לנו בדורותיו, ולומדים בה רבי יוחנן מצד אחד וריש לקיש מצד שני. השאלה, מה אדם צריך לעשות בחיים? האם להסתובב במקום שבאמת אברהם אבינו, הוא לא היה נחשב לכלום, אבל תסתובב שם. זה מה שחשוב. מצד שני, כמובן שאם אתה מסתובב בחברה גרועה יותר, בחברה עם הרבה בעיות, אתה צריך להיזהר מאוד, אבל להעלות אותם אליך. וזה למעשה מה שנוח עשה. נוח, בכל הדור באמת הנורא הזה והקטסטרופלי, באמת דור המבול, דור שהטביח אותם על ההיסטוריה של העולם. ונוח היה חלק מהסיפור הזה, ונוח אבל היה שם והצליח להתנתק מהם. הוא לא באמת הצליח לשנות בהם שום דבר. גם כן טענה מסוימת שאולי נשוחח עליה בהמשך. אבל בסך הכל, בשורה התחתונה, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, שאם הוא היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ולכן יש מרבותינו, בפשטות ההכרעה של רבותינו היא, להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים, כי לפעמים באמת שאתה ראש לשועלים, אתה יכול מאוד להיות מושפע מהם. אבל כל אחד יש לו את התפקיד שלו. נוח באמת היה לו תפקיד באותו תקופה, הוא לא היה חי בתקופתו של אברהם אבינו, אז לא היה לו שום תפקיד בסיטואציה שהוא היה בה. הוא היה בדור המבול, הוא קיבל משימה של 120 שנה לעבוד ולבנות את התיבה, ובכל זמן הבנייה של התיבה, הוא היה צריך להגיד לדורות, תשמעו אוטוטו, הולך להיות מבול, תיזהרו, אבל הם לא שמעו לו, והמבול באמת הגיע והחריב את העולם, ממש החריב את העולם, דבר שמאז הדור המבול לא נעשה בעולם. אבל זה מה שלמדנו מהרש"י הראשון, יש מרבותינו שדרשו לשבח, רבותינו הם דורשים לשבח, ויש שדורשים לגנאי. הכוונה יש, ודאי שזה מחלוקת בגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש, אבל אנחנו מכריעים כמו רבותינו. רבותינו שדורשים לשבח, הכוונה היא בדורו. מה הכוונה דורשים לשבח? בדורו. לפי דורו היה צדיק. אילו בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום. זה הכוונה, דורשים אותו לגנאי. אנחנו מאוד חשוב לנו אולי להיות כל אחד איפה שהוא. לא לחפש את עצמו. הרבה אנשים אומרים, אם אני הייתי בדור של אברהם אבינו, הייתי אדם גדול. אם הייתי בדור של זה, אם הייתי בדור ההוא, ודאי. אבל זה מה שמלמד אותנו התורה. כל אחד בדור שלו, במקום שלו, בסיטואציה שהוא חי בה, במשפחה שהוא גדל בה, ושם הוא צריך להתמודד, ושם הוא צריך להיות הטוב ביותר, ושם הוא צריך להיות צדיק תמים, היה ויהיה בדורותיו. זה מה שמלמד אותנו התורה.
מנוחה ושמחה, אור ליהודים, יום שבתון, יום מחמדים, שומרה וזוכב, הם המעידים, כי לשיש הכל ברורים ועומדים, שמי שמיים ארץ וימים, כל צבא מרום גבוהים ורמים, תמים ואדם וחיית רמים, כי בישם צורון עמים, הוא אשר דיבר לעם סגולתו, שם הולכות שמבוא בעצתו, שבת קודש יום חמדתו, כי בו שבת אל מכל מחדו, במצוות שבת אל יחליצח, קוקרא אליו יחיש לעם צח, נשמת כל חי בגן נריצח, אכול בשמחה כי כבר רצח, ובמשנה לחם וקידוש הבא, ברוב מטעמים ורוח נדירה, יזכו לרב טוב עמית רנגים בה, בביאת גורם ולחיי העולם הבא. מנוחה ושמחה, אור ליהודים, יום שבתון יום מחמדים, שומרה וזוכב הם המעידים, כלשיש הכל פרועים ועומדים, שמי שמיים ארץ וימים, כל צמר ומקוהים ורמים, תמיד ואדם וחיית רמים, כי ביה של צור עולמים, הוא אשר דיבר לעם סגולתו, שם הולכות שמבוא ויצאתו, שבת קודש יום חמדתו, כי בו שבת אל מכל לחתו, במצוות שבת אל יחליצח, קוקרא אליו יחיש לעם צח, נשמת כל חי וגם נעריצח, אכול בשמחה כי כבר רצח, במשנה לחם וקידוש רבה, ברוב מתנים ורוח נדיבה, יזכו לרב טוב עמית ענגים בה, בביאת גואל חיי העולם הבא.
Da 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 da.
פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
אירוע הכל בשבילך שבע יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי תתוו בחשוון 24 באוקטובר בשבע בערב בתיאטרון חולון. כרטיסים ניתן לרכוש בקופות יד לבנים בסתירות קוגל 11 או באשראי בטלפון 03-502-300-1 או 2. הנחה לתושבות חולון בחסות טרה, להכניס טוב הביתה.
דקה של בריאות מעט מומחי כללית.
אמרו חכמינו, טוב לאדם להרגיל את עצמו לאכול פת שחרית.
מה? על הבוקר?
כן, אחרי התפילה כמובן.
אבל אם אני אתחיל לאכול על הבוקר, אני עלול להשמין בגלל זה.
בדיוק להפך. בניגוד לדעה הרווחת, ארוחת הבוקר אינה פותחת את התיאבון, אלא מונעת רעב חזק ופתאומי, ובכך היא מקטינה את הסיכוי לאכילה פתאומית ומוגזמת בהמשך היום, וכן את הצורך לנשנש חטיפים.
אז אתה אומר שזה פרי על הבוקר עם חטיף וכוס מיץ יסדרו אותי?
זה ממש לא מה שאמרתי. כי דווקא את הדוגמאות שנתת לא מומלץ לשלב בארוחת הבוקר. פירות, מיצים וממתקים מכילים בתוכם סוכרים פשוטים שגורמים לעלייה מהירה של הסוכר בדם ולתחושה אנרגטית מאוד.
נו, ומה הבעיה?
הבעיה היא שלאחר כשעה רמת הסוכר בדם צונחת ובעקבותיה מרגישים תחושת רעב ומאבדים ריכוז.
אז מה כדאי לאכול?
כריך עם גבינה למשל או אבוקדו, ואפשר גם למרוח חומוס. אבל לא לשכוח לשלב ירקות.
זו הייתה דקה של בריאות מאת מומחי הבריאות של כללית. כללית, הכי טובה למשפחה.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
ברוך השם זכינו למשפחה מרובת ילדים. אני ואשתי עשינו את כל ההשתדלויות, כדי לשרוד את החודש ולהתקיים. אך המצב הכלכלי שלנו הלך ודרדר, והדוח הכי הגדול. צמצמנו בהוצאות כמה שניתן, ועם זאת לא הצלחנו לרכוש את כל הדברים הכי בסיסיים, כמו לחם, חלב, גבינות וביצים. פניתי ליד זרוע ושולמית, והם נענו לבקשתי ובזכות תרומתכם. אנחנו מקבלים סל מזון מדי שבוע מסיוע תמידי.
הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 8510. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות סינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים. סימילק למהדרין, עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית. סימילק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
תשים, תשים.
מה לשים? איפה?
מה? עוד לא שמעת על השים השמור של הדרן?
חדש ובלעדי בהדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בשים. ולמצטרפים עכשיו מחירי השקה מדהימים. לדוגמה, סמסונג גלקסי A5 ב-999 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום שמירה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3230. בחשרות בדינג סלג בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
תפתחו יומנים, יום ראשון, ב-10 בבוקר, הפתיחה הגדולה. הנגר העודפים של מחסני חשמל, לדוגמה, מסך מחשב ב-49 שקלים, מכונת כביסה ב-490, קיריים אלקטרולוקס ב-290, שואב פיליפס ב-199 שקלים, פלטת שבת ב-49 שקלים, ובנוסף, חיסול עודפי הבסמים המובילים בארץ, עד 70% הנחה ובמחירים הזולים בישראל, לדוגמה, לג'נד מון בלנק ב-99 שקלים, נרסיסו ב-99, קלואה ב-99 שקלים, בולקולה ב-99, רושס ב-77 שקלים. הנגר העודפים של מחסני חשמל במתחם אלקטרה ראשון לציון מערב ייפתח ביום ראשון בשעה 10 בבוקר.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת נוח, ואנחנו עוסקים בנוח. נוח הוא האיש המרכזי, הוא הנביא. למעשה נוח קיבל נבואה על כל העניין של המבול. נוח הוא האיש המרכזי, האישיות המרכזית של הפרשה שאנחנו עוסקים בה, אישיות מאוד מאוד מעניינת. שוחחנו קודם על יש דורשים, יש מרבותינו שדורשים לגנאי, יש דורשים לשבח את הצדיק תמים היה בדורותיו. בהמשך הפרשה, לפני שמתחיל המבול, התורה אומרת, ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. ואז בהמשך, ויבוא נוח אל התיבה מפני מי המבול. רש"י אומר על המקום, מה הכוונה מפני מי המבול? הוא בא לתיבה, הקדוש ברוך הוא הציווה אותו, מה פירוש מפני מי המבול? אומר רש"י, מפני מי המבול בא, ולא מפני ציווי השם, לא בגלל ציווי השם. כי, מוסיף משהו, רש"י ככה, איזשהו הערה על נוח, נוח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקו אותו, דחקו הוא המים. עד שהמים היו ברגליים, עד שהוא הבין שאוטוטו ממש בדקות הקרובות המבול מתחיל, הוא לא נכנס לתיבה, כי הוא היה מאמין ולא מאמין, מקטני אמונה היה. המקור של רש"י כרגיל במדרש, שהמדרש אומר, אמר רבי יוחנן, נוח מחוסר אמונה היה, וכמו שרש"י אומר שהוא לא נכנס לתיבה עד שהוא הרגיש בקרסוליו את המבול, כי הוא כל הזמן היה בספקות האם אכן המבול יגיע. והשאלה היא מאוד פשוטה, נוח באמת. נוח שהתורה אומרת עליו צדיק תמים בדורותיו, אז יש ויכוח האם דורותיו או לא דורותיו, באיזה דור הוא היה נקרא צדיק, אבל התורה מידע שהוא היה צדיק תמים. הוא היה קטן אמונה, וגם לא רק זה. ונעשה רגע לחשוב רגע את הסיטואציה. הרי נוח בנה את התיבה במשך 120 שנה. מה הוא עשה כל 120 שנה האלה? יושב כל בוקר, הולך לעבוד בתיבה, בונה אותה, ואנשים עוברים לידו ושואלים אותו, מה זה? מה אתה עושה פה? מה אתה בונה פה תיבה? והוא מבזים אותו, המדרש אומר, ולועגים לו. ואז מה הוא אומר להם? תדעו לכם, תיזהרו, אתם צריכים לחזור בתשובה, כי עוד לימים, עוד זמן מסוים, יבוא המבול, תיזהרו. אז מה? בזמן הזה הוא לא האמין, הוא אמר 120 שנה הוא עבד ופרסם את עניין המבול וביקש לחזור בתשובה, והוא לא האמין בזה. יותר מזה, הרי ידוע שהמדרש גם מספר שכל הבעלי חיים באו מאליהם שניים שניים לטבע. זה היה נס עצום, והוא הרגיש, הוא הבין את הסיפור, הוא הבין את העניין נוח, זאת אומרת לא צריך להיות כזה גאון כמו נוח. וגם נלך קדימה על יונה הנביא. לא מזמן ביום הכיפורים קראנו את ספר יונה, ויונה הנביא שהוא נשלח לקרוא לנינווה, גם כן, הוא האמין ב-100% שאם הם יחזרו בתשובה, אז לא תהפך נינווה, ולכן הוא לא רצה, הוא רצה שתהפך נינווה, שהוא לא רצה שהם יחזרו בתשובה. זאת אומרת שגם יונה הבין, יונה כנביא, שאם הקדוש ברוך הוא אמר שתהפך נינווה, תהפך בגלל מצבם של בגלל העבירות שיש בידם של תושבי העיר, אז הוא האמין בזה ב-100%, זאת לא שאלה. אז נוח שהתורה שוב במידע עליו שהוא היה צדיק תמים, קטן אמונה היה. אבל התשובה היא, אנחנו צריכים להבין מה הכוונה מאמין ולא מאמין. אם אנחנו נתבונן בזה, נחשוב רגע מה נוח עבר בראשו, בדיוק מה שסיפרתי קודם, 120 שנה הוא מזהיר את הדור שלו מפני המבול, ואז הוא כל הזמן אומר לעצמו, כל לילה שהוא חוזר הביתה, הוא אומר לעצמו, אולי אחד הושפע ממני, אולי כמה אנשים הושפעו ממני, ואם הם הושפעו, מאוד יכול להיות שהמבול לא יגיע. איפה אנחנו רואים את זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו גם כן, שומע מהקדוש ברוך הוא מהמלאכים, שסדום הולכת להיהפך, בגלל רעים וחטאים להשם, ואז אברהם מתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא, אולי ימצאו שם עשרה, ויומר, הקדוש ברוך הוא עונה לו, לא אשחית בעבור העשרה. באמת אברהם אבינו הבין שאם יהיה עשרה צדיקים, אז לא, סתום לא תהפך. אז גם נוח כל לילה הלך הביתה ואמר, אני הרי משפיע על אנשים, כולם הם רואים אותי בונה, ואני מסביר להם את ההבנות שיש בידיים שלהם, גזל שמקטרק בראש. אני מספר להם, מסביר להם. נו, אז למה, מאוד מאוד יכול להיות שאנשים הלכו הביתה והתחילו לחזור בתשובה. אז כמדומני גם יש, הגמרא אומרת בסנהדרין, שוב אני אומר את זה ככה מזיכרון, שבאמת אם היו 9 קשרים בדור המבול, הדור היה ניצל. ולכן באמת, כל זמן שהיה מתושלח קיים, לא בא המבול. כי הרי כתוב כי לימים, גם פסוק מן הפרשה, כי לימים עוד 7, המדרש אומר, אני חושב אפילו שרשי מביא, למה זה לימים עוד 7? למה היה צריך לחכות 7 ימים? כי היו צריכים לסיים גם הגמרא בסנהדרין, היו צריכים לסיים את השבעה של ימי האבל על מתו שלך. זאת אומרת שבאמת, אם היו 10 שהיו חוזרים בתשובה, 10 כשרים, לא היה מגיע מבול. אז נוח כל הזמן האמין, מאמין ואינו מאמין. הכוונה, ודאי שהוא מאמין שהמבול יגיע, מה השאלה בכלל? אבל, הוא כל הזמן חשב לרגע, אולי הקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתם, זאת אומרת, אנשים יחסרו את תשובה, ואז אכן לא יגיע מבול, ואז הרגע האחרון, הוא כל הזמן חשב לעצמו, אולי מישהו באמת ברגעים האחרונים חזר בתשובה, ולכן לא יהיה המבול, ולכן הוא עמד עם הרגליים, מפני מי המבול, עד שהוא לא ראה את המבול ממש, איך אומרים, דוחף את הרגליים שלו לפנים התיבה, הוא לא נכנס לתיבה, הוא גם עשה קל וחומר, דיברנו על יונה הנביא, הוא עשה קל וחומר עם יונה, יונה הנביא נשלח, אנחנו שוחחנו על זה גם כן, תוכנית שלמה על יונה הנביא, ששוחחנו על כל הסיפור של יונה, אבל יונה הנביא נשלח לקרוא לנינווה, אומר לנינווה, חבר'ה תיזהרו, אומר לבני העיר, אם אתם לא תחסרו בכם ממעשיכם הרעים, העיר תהפך. ולמה באמת יונה לא רצה ללכת להגיד? בגלל שהוא חשש שאכן יחזרו בתשובה, הוא לא רצה, הוא רצה שבאמת העיר תהפך, מכל מיני סיבות, הוא לא רצה שיהיה כיתוג על עם ישראל, הוא רצה שאם העיר תהפך, אז בעתיד אולי עשיו שונא ליעקב, וגויים חלק מינים ולא יעשו נזק לעם ישראל, בכל אופן היה לו חשבון, אבל הוא באמת חשש, חשש אמיתי, שהם אכן יחזרו בתשובה, דרך אגב זה מה שקרה, כשהוא בא ואמר להם שעוד 40 יום ונינווה נהפכת, הם חזרו בתשובה, כולם, המלך ירד מכיסו בשביל לחזור בתשובה, אז גם נוח אמר לעצמו, דור שלם, 10 לא יכולים לחזור בתשובה, לכן נבקעו כל מעיינות תהום רבה, והרובות השמיים נפתחו, והיה גשם על הארץ, כל התיאור האדיר של המבול, עד שהמבול לא דוחף את נוח לטבע, נוח 100% שהוא יחזיר מישהו בתשובה. וזה שאנחנו מדברים על בגדול, נוח 120 שנה עובד, עובד עבודה של 120 שנה, והוא מאמין ב-100%, מאמין ולא מאמין, זאת אומרת שהוא מקווה שמישהו יחזור בתשובה. אבל אנחנו לא מבינים לפעמים כמה מילה אחת שלנו, אנחנו, אנשים הפשוטים, לא נוח, שהיה תמים בדורותיו ולא יונה הנביא, אלא אנחנו לא מבינים לפעמים, אני עוסק, כשאני מדבר בפני אברכים בני תורה שעוסקים בקירוב, והרבה פעמים כואב להם, קשה להם, הם עוסקים הרבה זמן בקירוב ונותנים שיעורים ומנסים לקרב יהודים לאביהם שבשמיים, וזה לא הולך, הם לא מרגישים בזה, קשה להם, לא מרגישים סיפוק אם נקרא לזה כך, בגלל שלפעמים הם לא רואים תוצאות. ולפעמים לא מבינים מה זה מילה אחת יכולה לעשות שינוי מהותי, ולפעמים זה לא מיד עכשיו, זה לפעמים אחרי כמה שנים. תורה, האור שבה מחזירה למותיו, אנחנו לא מבינים כמה ממילה אחת, מלימוד אחד של תורה יכול לעשות שינוי מהותי, שינוי של העולם כולו. שוב פעם נחזור לנוח, נוח ידע שאם אחד יחזור בתשובה, אחד, לא היה מבול קורה בעולם. זאת אומרת, שלא היה נחרב העולם, בכלל כל סדרי הבריאה היו שונים היום, אם אחד מכל דורו של נוח היה חוזר בתשובה, אז נוח לא זכה ולא הצליח באמת להחזיר אותם בתשובה, את האחד הזה שהוא כל כך רצה, אבל כל התקופה הזאת של 120 שנה הוא היה מאמין ולא מאמין, וזה הכוונה. אני חושב שהפירוש הזה הוא נפלא, כי באמת לנסות להבין שנוח היה מאמין ולא מאמין, הכוונה שהוא היה קטן אמונה, שהוא לא האמין בהשם יתברך, זה באמת קשה להבין, יכול להיות שאולי באמת הפשט הפשוט הוא שכן היה לו ברמת האמונה הגבוהה, הוא היה קטן, אבל אם הגענו ברוך השם בסייעתא דשמיא להסבר הנפלא הזה, אני חושב שהכוונה מאמינים ולא מאמינים, זה לא הכוונה מקטני אמונה שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא חס וחלילה, אלא באמת, מאמין ולא מאמין שנוח, הכוונה היא שהוא האמין כל רגע ורגע שכמשהו הוא השפיע וניסה להשפיע לדור שלו, הוא יצליח אפילו באדם אחד שיחזור בתשובה, ואז לא יקרה מבול בעולם.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
השקעה בחול? מעולם לא הייתה בטוחה יותר. דירות אחרונות להשקעה בפרויקט S1 בקייב, בלב מתחם האוניברסיטה, מרועטת קומפלט. רכישה בליווי עורך דין אברהם ללום, ניהול והשכרת הנכס, רישום ידי בטאבו, והמחיר החל מ-185,000 שקלים. לפרטים כוכבית 8671, אוקראינה ישראל, כוכבית 8671. ועכשיו, 5% הנחה ל10 הרוכשים הראשונים. הזדרזו.
פיצה קרדוזו, שלום.
שלום, אנחנו צריכים לדבר עם אדון קרדוזו.
אדון קרדוזו לא נמצא כאן.
תרייג, משהו לא טוב מתרחש בוונציה.
מהו קוד ונציה ואיך הוא קשור להיעלמות של משפחת קרדוזו? איזה סוד עתיק מסתתר במרתפי בית הכנסת הגדול של ונציה? ומה הקשר בין הקוד המסתורי לאיום הגרעין האיראני? כל התשובות בחבורת תרי"ג וקוד ונציה. ספר קומיקס חדש. להשיג באושר עד.
אפיקים והמים צלולים מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
חדש ובלעדי באדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. סמסונג גלקסי און 5 ב-499 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשות בית דין צדיק בני ברק לצורך הפרנסה. כוכבית 3230.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. בחשרות הרב לנדו, ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
תפתחו יומנים, יום ראשון, ב-10 בבוקר, הפתיחה הגדולה. הנגר העודפים של מחסני חשמל, לדוגמה, מחשב HP ב-550 שקלים, מכונת כביסה סמסונג ב-990, מקרן קול ב-99, תנור ב-490, בלנדר מוט ב-29 שקלים. ובנוסף, חיסול עודפי אבזרי כושר עד 70% הנחה, ובמחירים הזולים בישראל. לדוגמה, מסלול ריצה מקצועי ב-1490 שקלים, אופני כושר ב-149, סטפר ב-188 שקלים. הנגר העודפים של מחסני חשמל במתחם אלקטרה ראשון לציון מערב ייפתח ביום ראשון בשעה 10 בבוקר.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת נוח, ואנחנו ממשיכים פרשה אקטואלית ועוסקים בנוח. נוח הוא באמת האישיות המרכזית של הפרשה, ואנחנו גם אוהבים לעסוק בו, הוא באמת אישיות מעניינת ומיוחדת מיותר. והגמרא אומרת, כמדומני זה פשוט בישעיהו, על מי נוח, שהמבול, ישעיהו קורא למבול מי נוח. למה? מה פתאום מי נוח? כי למעשה נוח, כן, המבול נחשב במידה מסוימת באשמתו של נוח. מי נוח? למה? כי אם נוח היה מתפלל על דורו, שיחזור בתשובה, מתפלל שזה לא יקרה, זה לא היה קורה. כן, נוח כביכול השם. אז השאלה היא פשוטה, ננסה להבין מה הכוונה מי נוח. הכוונה של נוח מה? הרי היו אנשים רעים וחטאים. אז אם באמת היו רעים וחטאים ולא חזור בתשובה, אז מה נוח היה צריך להתפלל? שמה? הוא היה מתפלל שהקדוש ברוך הוא לא היה מעניש את מי שצריך לקבל עונש. כביכול מה, נושא אבון ו... נכון, הקדוש ברוך הוא נותן עונש, וככה הקדוש ברוך הוא הבטיח שאם אכן לא יחזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא יוריד מבול לעולם. איפה עוד רואים, דבר מאוד מעניין, רואים את זה בכמה מקומות בתורה, בגמרא, אבל בתורה אנחנו רואים דבר מעניין, שמישהו שלא מתפלל על חברו, או על ציבור, או על קבוצה מסוימת, האשמה של אותו יהודי נופלת עליו. איפה רואים את זה? בעוד מקום. אצל הכהן הגדול. הכהן הגדול שרוצח בשגגה, שבורח לעיר מקלט, עד מתי הוא נמצא בעיר המקלט? עד שמת הכהן הגדול. מה קשור הכהן הגדול למי שרוצח בשגגה וצריך לברוח לעיר מקלט? אז כתוב, המשנה מספרת, הגמרא מספרת, שאימותיהם של כהנים גדולים היו הולכים לתת אוכל לאותם רוצחים בשגגה שנמצאים בעיר מקלט, בשביל שלא יתפללו על בניהם שימותו, כי אם הם ימותו, הם יצאו לחופשי, הם יצאו מעיר המקלט, אז הם היו נותנים להם אוכל, ופעם אני חושב, כמדומני שוחחתי על זה, איך זה יכול להיות שאותו רוצח בשגגה יושב שם בעיר מקלט, ואם הוא יתפלל על הכהן גדול שימות, מה יש צד שבאמת הוא ימות, שבשביל זה אמותיהם של כהנים גדולים היו צריכים לבוא לתת להם אוכל? ואז באמת הסברתי והבאתי גם לזה הוכחות ממקומות אחרים, שבאמת תפילה של בן אדם מעומק הלב, באמת, מעומק הלב, עם האמת הפנימית, יכולה גם להשפיע, גם כשזה לא צריך לקרות. זאת אומרת, גם חס וחלילה עד כדי כך להרוג את הכהן גדול. אבל שוב, למה, מה הכהן גדול בכלל קשור לכל הסיפור? מה הוא מחותן בסיפור הזה? מישהו רצח בשגגה, אלא כתוב, חזל מסבירים לנו, שהכהן הגדול, הוא היה צריך להתפלל על הדור שלו. להתפלל, ואם הוא היה מתפלל על הדור, לא היו רוצחים בשגגה? לכן, זה קצת, איך אומרים, הוא קצת אשם בזה. עד כדי כך, מה זה קצת אשם בזה? יש הלכה מעניינת, שמה קורה אם אדם רצח בשגגה, אבל הכהן הגדול גם הלך לעולמו בין הרצח בשגגה לבין שפסקו את דינו. אז מה קורה? כתוב שגם כן, עכשיו הוא צריך לחכות, אם פסקו את דינו וכבר יש כהן גדול, הוא צריך לחכות לכהן, זה הגמרא אומרת, הוא צריך לחכות לכהן שקיים עכשיו עד שילך לעולמו. ואז שואלת הגמרא, מה קשור הכהן הזה? מה רוצים הכהן הזה? מאילו מהכהן הקודם שהוא בזמן הזה הוא רצח, הוא היה צריך להתפלל. אז הגמרא אומרת שהוא צריך להתפלל, היה צריך להתפלל שיזכה בדינו. הכהן שחי עכשיו, בזמן פסק הדין. וגם פה, פה השאלה כבר באמת הרבה יותר קשה, מה פה שיתפלל שיצא זכאי בדינו? מה הכוונה שיצא זכאי בדינו? אם באמת הוא רצח בשגגה, אז מה, אנחנו רוצים שיהיה חס וחל לשוחד לשופטים? זה מה שהוא היה מתפלל, שהם היו מתעברים והיו פוסקים פסק אחר? אבל התשובה היא לכל השאלות, זאת אומרת, לשאלה הזאת על הכהן גדול, וגם על השאלה של נוח, מה, אנחנו מאשימים את נוח בזה שהיה מבול בעולם, בגלל שהוא לא התפלל למען הדור שלו, שלא יהיה מבול, מה היה צריך להתפלל? אם באמת הם עשו את העבירות שהם עשו, אז הם היו צריכים להיענש על כך. אבל התשובה היא, ראיתי לפני כמה שנים, כמדומני בשם הרב נבנצל, שמודפס בשמו שיחות לפרשת השבוע, דברים נפלאים ביותר, הרב נבנצל רבה של העיר העתיקה בירושלים, שהוא כותב שהוא נותן הסבר מאוד רחב בנושא הזה, אבל חלק מהדברים הוא כותב, שנוח הכוונה כשהוא מתפלל על הדור, זה לא רק שהוא מתפלל שפשוט הקדוש ברוך הוא לא ייתן את העונש, אלא התפילה של נוח צריכה להיות, זה להעלות את הדור, לתת יותר זכויות לדור, ואוטומטי גם הם יחזרו בתשובה, אוטומטי, ימצאו להם יותר פתח לזכות, וזה בדיוק הכהן הגדול. הכהן הגדול, בזמן שהוא היה כבר כהן גדול, והוא היה נמצא בזמן פסק הדין, בזמן הדיונים בבית הדין, אז אם הוא היה מתפלל על אותו אחד, על אותו רוצח, הוא היה מביא יותר פתח לזכות אותו. הרי אנחנו יודעים, יש הלכה מאוד מעניינת, שאם בית דין, שישובים בו 23 דיינים, וכולו מחייב, הנידון, זה שקיבל את פסק הדין של החיוב, לא מתחייב בדיני נפשות בכל אופן. למה? כי לא יכול להיות שלא יהיה אחד שמצא לו צד זכות. לא יכול להיות כזה דבר. זאת אומרת, אין כזה דבר בצורה אבסולוטית חייב לגמרי. חייב להיות שיהיה גם צדדי זכות על כל אדם שעשה את הדברים הנוראים ביותר. ולכן מתוך ה-23 חייב להיות אחד לפחות שייתן צד זכות, ואז אנחנו מכירים כמובן כמו הרוב, והרוב קובע שצריך להרוג אותו, צריך לחייב אותו. ולכן שנוח היה מתפלל, הכוונה שהוא היה מוציא בתפילה שלו, מעלה אותם דרגה מסוימת ומביא איזשהו אווירה לעולם שמוציא, שהקדוש ברוך הוא דרך התפילה הזאת היה מוצא עוד צד זכות שלהם. זאת אומרת, המעשים היו נשארים לצערים אותו מעשים, אבל היו מוצאים להם עוד צד זכות, ולכן גם הכהן הגדול. כן, הוא היה יושב ומתפלל בזמן של הדיונים בבית הדין, הוא לא יחס וחלילה מטה את המציאות של הדברים, הוא רצח בשוגג, אבל אפשר למצוא לו עוד צד זכות. ולכן אנחנו יודעים, וזה, שוב אני מדבר עכשיו על נוח, מי נוח ועל הכהן הגדול, אבל ביום יום שלנו, לחפש באמת צד זכות אצל מישהו אחר. זה באמת קשה לפעמים. אדם, אנחנו רואים, הולכים כל הזמן, מסתובבים סביבנו, כל מיני סיפורים. אנחנו חלק מהשמועה והרחילות והלשון הרע שאנחנו שומעים, אבל גם מה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, אנחנו רואים הרבה דברים, וזה בשבילנו נראה אולי חד משמעית. זה חד משמעית, דבר חמור. חד משמעית צריך להגיע עונש כביכול מהקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו נחפש יותר, נתפלל על עצמנו, שנהיה בדרגה כזאת שנמצא יותר צד זכות, לפעמים צריך ממש להתפלל על זה. זה לא פשוט. זה לא קל. אנחנו רואים דברים שזה באמת, הפירוש של המעשה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו הוא כל כך ברור, חד משמעי. הבן אדם הזה עשה דבר נורא והיום. וכמובן לצערנו אנחנו גם זה מתקדמים, ומספרים את זה לקרובים שלנו, ורק מאשרים, ורק ככה, ורק ככה. לצערנו הרב, אבק לשון הרע זה בכולם כמו שהגמרא אומרת. אבל אם אנחנו נמצא צד זכות, התפילה שלנו אישית על עצמנו, תביא לנו הרבה יותר אפשרות למצוא צד זכות אצל אחרים. ואנחנו נמצא צד זכות, אז כמובן, פחות נדבר לשון הרע, יהיה לנו חברה הרבה יותר טובה ונעימה. כי כשאנחנו רואים מישהו שעושה לנו רע, ואנחנו נמצא זכות לא רק שהוא עושה את הדבר הרע, או חס וחלילה את העבירה שהוא עושה לעצמו או בן אדם למקום, אלא גם אנחנו נחפש תמיד את הצד זכות כשלנו מישהו עושה רע, כביכול אנחנו תמיד מפרשים את זה לרע. מעניין מאוד תמיד שכשאנחנו עושים משהו למישהו, אנחנו מתפללים ומייחלים שהוא יחפש את הצד הטוב, לא התכווננו לעשות לו רע ולא רצינו לעשות לו רע. אבל כשמישהו עושה לנו, אנחנו תמיד ישר מפרשים את זה לחלק השלילי, לחלק הרע, ואנחנו מיד משיבים לו לא רעה תחת טובה, אלא רעה גדולה תחת רעה שהוא עשה לנו. אבל אם אנחנו נחפש את הצד זכות של החברה שמסביבנו, אנשים לא רוצים כל כך לעשות לנו רע, זה לא כזה, איך אומרים, אנחנו לא קמים בבוקר וחצי מהאנשים סביבנו רוצים לעשות לנו רע. וזה מביא לנו גם, זה לא נעים. החיים שלנו פחות טובים, פחות מאושרים. אם נחפש צד זכות לסביבה שנמצאת סביבנו, לדברים שעושים עבורנו, אני אומר לכם, ב-100% יהיה לנו יותר נעים, יותר שמח. ואם נוח היה מוצא זכות, היה מעלה את הדור שלו, ולא היה קוראים למבול, ולכן קראו למבול מי נוח, גם מבול לא היה קורה בעולם. אבל מבול, כמו שאני אומר, זה הדברים הגדולים קרו בהיסטוריה של העולם, אבל אנחנו מחפשים להיות עכשוויים ויומיומיים. ודן את כל האדם לחב זכות, זה באמת מימרה כל כך חשובה, הן לבן אדם למקום, והן לבן אדם לחברו. עד כאן תוכניתנו פרשה אקטואלית לערב שבת פרשת נוח. נודה לטכנאינו היקר והמסור לרועי קנטן, ולכם המאזינים, תודה על האזנתכם, המשך האזנה ערבה ומועילה. תודה רבה.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן בפרשת נוח. הדברים הם מדברי תורתו הקדושי של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה. על הפסוק בשנת 600 שנה לחיי נוח, נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו, שנאמר בפרשתנו, על זה עומד ספר הזוהר. במאה השישית של האלף השישי ייפתחו שערי החוכמה למעלה ומעיינות החוכמה למטה, והעולם יהיה מתוקן כדי להיכנס אל האלף השביעי. הזוהר מדבר פה על שני סוגים של התגלויות שהתרחשו בתקופת המאה השישית של האלף השישי. האחד הוא התגלות שערי החוכמה למעלה, שהכוונה היא לחוכמת התורה, והשני הוא התגלות מעיינות החוכמה למטה, שהן מעיינות הטבע והעולם. ואכן, בתקופה זו שעליה ניבא הזוהר, תקופה שהחלה במאה השישית של האלף השישי למנייננו, חלה התפתחות עצומה בגילוי החוכמה בעולם, בחוכמת התורה נתגלתה ונתפשטה אז תורת הקבלה ותורת החסידות, פנימיות התורה. ואילו בחוכמות העולם החלה באותה תקופה התפתחות מהירה ביותר של חוכמות ומדעים שעוסקים בגשמיות העולם. אלא שעלינו להבין, הזוהר אומר שבאמצעות התגלותן של חוכמות אלה העולם מתתקן לקראת כניסתו אל האלף השביעי, אל ימות המשיח. אפשר להבין בפשטות שגילוי פנימיות התורה הוא בבחינת הכנה לגילוי המשיח, שהרי אז תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ואילו גילוי פנימיות התורה היא הכנה לכך. אבל איזה קשר ואיזו שייכות יש בין התגלות חוכמות העולם להתגלות של ימות המשיח? ועל כך הלאה להלן, מהעניינים העיקריים שהתחדשו בימות המשיח הוא הייעוד ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. ועל כך מוסבר בתורת החסידות שלעתיד לבוא יתקיים וראו כל בשר, אפילו הבשר הגשמי, העולם הגשמי עצמו, יחוש שכל מהותו וקיומו הוא הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא רק הכוחות הרוחניים יוכלו להשיג את הכוח האלוקי, אלא גם הבשר הגשמי, העולם החומרי עצמו, יהיה כלי לגילוי האלוקי. ההכנה לכך היא ההתגלות של חוכמות העולם. מטרתה העיקרי של התגלות זאת היא לשרת את הקדוש ברוך הוא. כי ככל דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותו לחינם, אלא הוא ברא אותו לכבודו. אלא שכדי שתתאפשר בחירה חופשית, ניתנה ליהודי אפשרות להשתמש בכוחות האלה למטרות אחרות ואף הפוכות מהמטרה האמיתית שלהם. כאשר יהודי מנצל חוכמות אלה ללימוד התורה ולעבודת השם, בכך מכינים את העולם לקראת יעודו בזמן הגאולה, כאשר כל פרט בעולם הגשמי עצמו יהיה כלי להשראת אור השם. על כן נתגלו החוכמות האלה דווקא בזמן הזה סמוך לביאת המשיח, כדי שתהיה לעם ישראל אפשרות לנצל גם חלקים אלה של הבריאה לתורה ולעבודת השם, ובכך להמשיך להכשיר את העולם לקראת הגאולה. ודווקא ההתפתחות של חוכמת העולם מקרבת אותנו להבנה האמיתית של האחדות האלוקית. פעם חשבו שכל אחד ואחד מכוחות הטבע הוא כוח נפרד בפני עצמו, ושהחומר מורכב מיסודות שונים. ודווקא בימינו גילו אנו יודעים שבשורש הדברים נובע הכל מנקודה בסיסית אחת, שהיא למעשה הביטוי לאחדות האלוקית. אחדות זאת תתגלה בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלמה. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
כל חי תמיד יפה, כל חי.